לא אחת מגיעים דיווחים על מעשי אונס באזורי אימות, כמו ילדות פליטות סוריות, בתולות שנמכרות לגברים סעודים לצורך ניסויים קצרים, ואחרי שאלה מבצעים בהן את זממם הילדות מגורשות. רק היום קראנו שאנשי צבא המורדים שנסוג בקונגו אנסו על הדרך נשים, נערות וילדות בנות שש. העולם מציין היום את יום השנה להחלטה מספר 1325 של מועצת הביטחון של האום בדבר חשיבות ייצוג שווה של נשים, ההגנה על נשים ונערות באזורי עימות ושילובן של נשים בקידום תהליכי שלום. שלום לך דוקטור יפית.
יופי.
זה באמת שם נדיר, את יודעת.
נכון.
את תשלימי לי את השם בבקשה. יופי.
יופי תירוש.
ותפקידך?
אני מרצה למשפטים בתל אביב באוניברסיטה, ואני גם חברת הנהלה בעמותה פמיניסטית משפטים בשם איתך מעתי.
והיום יהיה אירוע של השקת תוכנית הפעולה הישראלית, במה מדובר?
האירוע מתקיים ברגעים אלה ממש, אני אומרת מרגש, אפילו אפשר לומר היסטורי. לפני 13 שנה, כמו שאמרת, מועצת הביטחון של האום הכירה בה צורות הפגיעות המיוחדת שיש לנשים בעת סכסוך מזוין ובצורך של מדינות העולם להגן עליהן, וקראה למדינות העולם לשלב נשים בפתרון סכסוכים ולחשוב על הצרכים המיוחדים שלהן. במדינת ישראל אנחנו במשך שנתיים כמעט, קואליציה של יותר מ-35 ארגוני נשים, ניסחנו מה אומר ביטחון עבורנו בתוכנית פעולה כוללת ליישום אותה החלטה של מועצת הביטחון של האום. והיום אנחנו משיקים אותה ואנחנו תובעות מן הממשלה לאמץ אותה כפי שעשו ממשלות של 43 מדינות בעולם.
אין כבר היו 43 מדינות, למה בעצם נזכרנו כל כך מאוחר?
האמת היא שאנחנו דווקא פרצנו דרך, כי בשנת 2005 ישראל הייתה המדינה הראשונה שקלטה לתוך החקיקה הישראלית את אותה החלטה 1325, ותלינו את תקוותנו ביישום החוק. לצערי, כמו שקורה הרבה בחוקים במדינה ישראל, במיוחד בתחומים של שוויון, החוק לא יושם, ולכן הגענו למסקנה אחרי כמה שנים שאנחנו צריכות לנסות דרך אחרת, לבוא מה שנקרא מלמטה, להביא את הקולות של נשים מכל חתכים של האוכלוסייה הישראלית, וההחלטה הזאת באמת מייצגת את הקולות של נשים מהפריפריה, של נשים ערביות, של נשים עם מוגבלויות, של נשים זקנות, של נשים עניות. זה לא אותן הנשים שאנחנו רגילים לראות בכל פעם שאנחנו רואות נשים בפוליטיקה או במוקדי כוח אחרים. והיום, כמו שאני אומרת, הדבר מונח לפתחה של ממשלת ישראל, שצריכה להחליט שמקדישה משאבים רציניים של זמן ושל כסף בשביל להגדיל את תחושת הביטחון ואת ההשתתפות של מחצית מאוכלוסיית המדינה.
אז זה באמת מעבר לתקרת הזכוכית שכולנו עדות לה מן הסתם. מי יוצא לילדות האלה דווקא באזורים הבעייתיים?
נכון.
איך באמת ארגונים כאלה יכולים לעזור להם?
נעשית פעילות מאוד מרשימה בעשורים האחרונים בעולם, גם במשפט הבינלאומי וגם במשפט המדינתי. זה מתחיל ברמה המשפטית שבה חל תהליך של הכרה באונס, במסגרת סכסוך מזוין, כפשע נגד האנושות, כפשע מלחמה שאפשר לעמוד אליו לדין, ואת זה הביאו ארגוני נשים מכל העולם לדין הבינלאומי. וזה ממשיך לשלב יותר נשים בכוחות שיטור של האום, בצפאות שעובדים עם אוכלוסייה אזרחית, כי כשאישה נתקלת באישה במחסום ולא בגבר במחסום, הסיטואציה שונה לגמרי. כשיש חיילות בצבא, נשים הרבה פחות חשופות להטרדות מיניות, והן מרגישות שהן יכולות להתלונן ולקבל מענה לגבי הדברים האלה. אבל זה ממשיך בכל הבית של החיים. כשאנחנו מדברים על מחנות פליטים, אז כשארגונים הומניטריים שולחים עזרה רפואית חשובה, זה אומר גם להתעסק בשאלות של בריאות נשים ושל תרופות וטיפולים שנשים צריכות. זה אומר להכניס פרזים של מים נקיים למחנות פליטים. למה? הרי מים צריכים כולם, גם גברים וגם נשים. אבל מסתבר שבחברות מסורתיות, נשים הן אלה נוהגות לתפקיד שלהן ללכת ולשאוב מים מחוץ למחנה הפליטים, ואז הן חשופות להתקפות ולפגיעות מיניות. אז אנחנו מדברים על לתת את נקודת המבט המגדרית לכל החלטה, לכל היבט של, של קבלת החלטות בקביעת מדיניות.
אם רוצים כאן לפנות אליכן נשים שבאמת מרגישות שהן יכולות להיעזר בידע שלכם, יש איזושהי דרך?
בהחלט, קודם כל יש גוגל, ואם מקליטים נשים שלום וביטחון או 1325 ישראל, אפשר להגיע לקואליציה של הארגונים שעושה את ההחלטה ומקדמת אותה. אבל אני חייבת לומר שיש, כמו שאמרתי, עשרות של ארגוני נשים, כל אחת בתחום שלה, אם זה במניעת אלימות מינית, אם זה בביטחון תעסוקתי, אם זה בהגנה על נשים לסביות, ואפשר לפנות, ויש את הקשרים האלה, ובואו תצטרפו, תפעלו ותעזרו.
אני מצטרפת לקריאה. דוקטור יופי תירוש מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, תודה.
תודה רבה.